טוב. אז ביקור המלאכים אצל אברהם אחרי ברית המילה. וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, כן, אחרי הברית מילה. ואז מגיעים אליו שלושה אנשים, אנשים, מלאכים. ואנחנו שמנו לב לשאלה שבהתחלה נראה שהם באים אליו, באים להתארח לאיזה הכנסת אורחים, ורק אחרי זה נופלת הבשורה. והייתה תחושה שלא לגמרי ברור האם זה לכתחילה הייתה הבשורה או לא לכתחילה, אבל כשמתחיל הסיפור, אם אתה לא יודע מה הולך לקרות, מגיעים להכנסת אורחים, ואז התורה מעריכה הרבה יותר ממה שהיינו מצפים בסיפור הכנסת האורחים, שהם ממהרים, מה התפריט, איפה הם ישבו מתחת לעץ. איזה סיפור שנראה קצת ארוך ומוזר, והיה לכאורה הרבה יותר רלוונטי בפן האוניברסלי של העניין, זה החלק השני עם הסדום והמורה, זה אנחנו מבינים. אבל כל הסיפור פה עם המצות, ועם ההוגות, סליחה, זה עוד לא מצות, מצות זה אצלות. פה זה הוגות, והתפריט, וכמח סולד, וכמה בכלל בקר, ושהוא רץ, ומי הכין את זה, הנער הכין. וגם כל סוגיית הדיון הזה ששרה לא מאמינה, והוא אומר לה, איפה אשתך, ולמה היא צחקה, ולא, את כן צחקה. מה הביג דיל? ואחרי זה, אני כן ארצה לקשר את זה לסדום והמורה, בכל זאת, למרות שזה כאילו לא בכללים של הלימוד שלנו, כי זה בעצם אותם המלאכים שממשיכים באותו שבונג אחרי זה לסדום ועמורה. אז כן ננסה לקשר את זה לסיפור סדום ועמורה שנקרא אותו בפעם הבאה. מה שמצלצל מיד עם כל סוגיית הכנסת האורחים הזאת והאוכל, זה שני כיוונים. אחד, חטא אדם הראשון. השני, פסח. הפרשה שלנו. יש לנו שני לינקים. עכשיו, בקבלת הארי בעצם זה אותו דבר. זאת אומרת שזה שאנחנו רואים קשר לאדם הראשון ולפסח, זה לא מוזר, בגלל שגם יציאת מצרים וההתמודדות עם פרעה, זה גם תיקון חטא אדם הראשון. אז בעצם זה אותו סיפור. ואברהם ושרה, הם אמרנו כבר שהם מתחילים, וגם שאר האבות התחילו לאסוף, בלשון של סבא זה ריקיפרי. זה כמו לקחת את המקל ולהרים אותו מחדש את סיפור אדם הראשון. אחד מהעניינים של אדם הראשון ששמענו פה זה היה שרה אשתך והעץ, וגם איזה סיפור שלם עם אוכל. נכון? ועוד סיפור, כאילו עץ ואוכל ומה אוכלים וכן אכלה ולא אכלתם ותאכלו ותשבו ותאכלו. וגם סיפור הלידה והעקרות. שבחטא אדם הראשון סוגיית העקרות היא מופיעה, בדיעבד מבינים את זה, מבינים את זה על ידי מה שנאמר לחווה אחרי החטא, בעצם תלדי בנים וכו', אז אנחנו מבינים בדיעבד שהסיפור היה קשור ללידה. זאת אומרת, חטא אדם הראשון אצל הגבר קשור לאוכל בייחוד, כן? בזה את הפך תאכל לחם וכו', ואצל האישה קשור לילדים. במובהק נגיד. ברור שאצל כל אחד יש זכר ונקבה, ואם האישה הולכת לעבוד, אז יש לה גם חטא אדם הראשון ביחס לעבודה. היא סוחבת את אותם עניינים. אם היא מתחילה להתערבב בענייני הפרנסה, אז היא גם צריכה לפתור את חטא אדם הראשון של הזכר. ואם הוא מתחיל להתערבב בלהחליף טיטולים, אז הוא צריך לפתור גם את חטא חווה הראשונה. כן? מה זה?
העניין הוא כבלדה נראה לי יותר מאשר
הנוכלת. זה נכון, זה נכון. אז אולי אפשר להגיד שלאישה יש יותר צ'אנס לעשות גם וגם, ולגבר אין צ'אנס אולי. אז סוגיית ההכרות. ועוד משהו זה הקשר בין האיש והאישה, שמאוד בולט פה, ומאוד בולט גם באדם הראשון. אז אולי נתחיל דווקא מזה. היה שרה אשתך, זה בפסוק ט', ואמרו אליו, עשרה אשתך. קודם כל הוא רץ אליה ואומר לה, את תכיני שלוש שעים קמח סולת וכו'. אמרו לה, עשרה אשתך, הנה באוהל. עכשיו, אני יש לי תחושה, קצת כמו עם היקה באדם הראשון, שהוא עונה תשובה חיצונית. הוא לא הבין את עומק השאלה. שואלים אותו, איפה אשתך? אז הוא אומר, פה באוהל. זה לא מה שהם שאלו. כמו שכשהאדם הראשון שאלו אותו אייקה, אז לא התכוון להגיד לו אני מתחבא בעץ. כן? אני יודע שאתה מתחבא בעץ, זה לא מה ששאלתי אותך. אז הוא עונה תשובה חלקית, וזה כבר סימן לא כל כך טוב. וגם אם הוא עונה תשובה מלאה, אז בוא, אני רוצה ללמד אותך ממשהו, ממה שאשתך באוהל, ממה שאתה עונה עכשיו, אני רוצה ללמד אותך משהו. כן? ספציפית גם השאלה, אז הייתה אייקה, איפה אתה? ועכשיו גם בהקשר למה שדיברנו בשיעור קודם, שואלים אותו איפה אשתו. זה גם שאלה אליו. כמו שאחרי זה, למה צחקה אשתך? זה גם שואלים אותו. לא במובן דווקא גרוע שהיא כלום, אלא איפה אשתך? בסדר, נגיד פתרת את איפה אתה. אמרת הנני. נגיד. אברהם, הנני. יופי, שואל איפה אשתך? ואם אנחנו עוקבים אחרי מה שראינו בפעמים הקודמות, זה לא כל כך ברור שאברהם הכריע שאשתו היא העניין, ששרה היא העניין, ולכן הוא היה מוכן לקחת את הגר. בסדר? הוא עוד לא הכריע על זה סופית, ושואלים אותו, איפה אשתך? בסדר, המצב יותר טוב מבאדם הראשון. באדם הראשון, כששואלים את אדם הראשון, הם זורקים אחד על השני האשמות. כן, זה בגללה שאכלתי, היא אומרת זה בגללה הוא שאכלתי, וכולם יורים אחד בשני, פה המצב יותר טוב, יותר טוב. אבל עדיין לא עומק הקשר.
יכול להיות ששרה ואברהם רבו, שהם בקשר לא טוב בזמן הזה?
יכול להיות, תופס את הבריר.
כי אני
מקשרת את... איפה אשתך? יפה, היא מתחבא בחדר בוכה. יפה, חידוש.
למה אני אומרת? כן. ואני לא בטוחה עד כמה שרה הבינה את העניין של הברית מילה, ועד כמה היא התחברה לזה, ועד כמה היא לא פחדה שזה דווקא עוד יותר, אם לא תהיה לה...
טוב, זה עוד חידושים שאת צריכה לכתוב. את מביאה לי תמיד את הזווית הזאת שאני אף פעם לא חושב עליה, זה יפה, לא באמת, זה חזק. כל מיני כאילו הניואנסים של ה... זה יפה מאוד.
לא, כי תחשוב...
אני לא אמרתי שזה לא נכון.
זה לא דבר
טריוויאלי, אז אני אומר, יש לך עבודה לכתוב חידושי תורה, אלודי יש לה מאמר לכתוב, ולעליה יש מאמר כבר מזמן, לך יש מאמר, יאללה, תתחילו לכתוב, לא ברצינות אני אומר, זה לא בדיחה. אז עכשיו, פה אני פותח רגע סוגריים. סבא, התורה שלו נקראה תורת התולדות, השיטה שלו לקריאת התורה, כן, הוא קרא לזה les engendrements, התולדות, והוא קרא את כל התורה, כסיפור לידת בן האדם. מה זה? לידת, לידנטיטה דולו, בסדר? הלידה של זהות בן האדם. כי השאלה עולה, למה הספר בראשית כל כך עסוק במי מתחתן עם מי, והיא כן הכרה והיא לא הכרה, והיא אלה ילד, לא אלה ילד, זה נראה קטנוני. מה אתה מתעסק איתי עם הדברים האלה? כל ספר בראשית שאמור לעשות מהפכה בעולם, רוב הספר עסוק בלקחת את האישה הנוספת, לא לקחת את המקנה, הילד יירש, לא יירש. אז הוא ניסה להגיד שכן, אבל זה גם משל, משל דהיינו, זה צריך להבין את זה ברמה הכלל אנושית והלאומית, ולא ברמה של, טוב, אז עכשיו הדיון זה שרה רבה איתו, והיא הולכת להתחבט בחדר, אלא זה משהו, וזה לא סתם משל, ולא סתם התורה והזוהר והקבלה בחרו את המשל של לידה דווקא. זה משל שצריך לתפוס אותו, וזה שעם ישראל שם בעולם את זה, בתור הציור שדרכו הוא מוסר את המסר של העולם, זה מסר. ובתורות רוחניות אחרות, זיווג זכר ונקבה, זה לא צופה הצלחה. אדרבה, כדאי להפריד בין זכר ונקבה, אם אתה רוחני, מקסימום בדיעבד מותר. כן, הייתי באיזה מנזר ביפן, אז היה שם כאילו בסדר, מותר, אבל זה לא עניין. החיבור של זכר ונקבה, בטח זה לא פסגת ההולדה המשיחית. בטח המשיח לא נולד מרחם, הוא נולד מבטולה. מרוח הקודש, הוא לא נולד דרך הברדק שלנו, לא נולד ככה.
הוא נולד בחיים.
לא, נולד, אבל מרוח הקודש ובתולה. אין, אין נידה, אין ריבים בין גבר לאישה, אין, אין, זה כאילו...
זה מישהו בין
מאה. אז אני, אז פה אני גם על דרך פותח סוגריים, שאני אומר שסבא הייתה לו דרך להציע, דיברתי על זה גם בשיעור בישיבה, הייתה לו דרך להציע ללמד את הנוצרים לקרוא את ברית החדשה מחדש. על פי המדרש והקבלה. שבעצם הם לקחו נושאים, ואנחנו אולי ניגע בעוד משהו מזעזע בהמשך, לקחו נושאים מהמדרש והקבלה, אבל עם איזה עיוות. כן, יש פה מישהי שאתה יכול להגיד ש... זה בזוהר עוד יותר, אבל פה זה די קרוב, זה אישה שחוזרת לנעוריה אחרי שהיא כבר, אחרי בלותי הייתה לי עדנה. זה, זה קצת דומה. אבל עדיין בסוף הלידה קורית דרך אדם ואיש, איש ואישה דווקא, ודרך איש ואישה שיש להם חסרונות. ואנחנו גם כן, לא רק הנוצרים, אנחנו גם כן, יש לנו איזה רצון שהלידה המשיחית לא תקרה דרך הברדק ובלי דם. שילד יצא יפה כזה ולא נצטרך לריב, וזה לא יעבור דרך קנאה ושנאה, זה יעבור יפה כזה. והתורה לא נותנת לנו לברוח מזה, זה עובר דרך כל הבלגן בין איש ואישה, שם נולד המשיח. בסדר, זה לא... עם כל ה... אז אני אומר, באופן כללי, זה המשל של זיווג, עקרות, לידה וכל זה, זה משל כללי. אני חייב לומר שבעיניי צריך עוד להשלים שזה לא רק משל כללי, אלא כל משפחה באופן פרטי צריכה להדגים את המשל הכללי. הבנתם מה אני אומר? שזה גם באמת קורה בין איש ואישה מאוד ספציפיים. והם צריכים ללמוד איך לפתור את סוגיית היחס, ועל ידי זה הם מתקנים את חטא אדם הראשון, ואת חטא חווה הראשונה, אם הם מצליחים לעשות עוד צעד קדימה בדרך לתיקון היחס האמיתי והממשי בזוגיות ספציפית, לא לאומית ולא בינלאומית, אז הם עושים תיקון של חטא אדם הראשון ושל חווה הראשונה, כן. והיחס לילדים, גם אותו סיפור, זה שמה בעצם, כשאנחנו דיברנו פעמים קודמות על ההשפעה על העולם, אז אתה לא חייב בדווקא לרוץ להקים מכללה בינלאומית, אלא ההשפעה שלך על העולם קורית קודם כל על ידי זה שאתה מקבל אחריות על המרחב המשפחתי שלך. עכשיו, אל תיפלו מזה לבסות, כן, כל אחד חושב, זה, בסדר, אבל אוקיי, כאילו...
השלכות לתא המשפחתי שלנו. אתה מתכוון מה השלכות למקרה הפרטי שלנו,
זה התיקון המשיחי. תיקון המשפחה הוא התיקון המשיחי. בסדר? זה בהקשר הזה. והוא גם, בוודאי, משל, לתיקון הבינלאומי והכלל אנושי של לדת בן האדם. בסדר? אבל בסוף זה, נו מה, אתה צריך לעשות את זה, ולשם צריך כלים. אני אומר, זה מה שאני בשנים האחרונות זכיתי יותר לפתח, לרדת לדיטייל של איך זה קורה גם בפרטי ממש. עם הילדים הספציפיים שלך ועם האישה הספציפית שלך. אז פה בהקשר הזה, אז בוא נחזור לסוגיה הזאת שצריך להבין את זה גם כללי וגם פרטי, כן? התיקון ביחס בין זכר ונקבה. פה שרה צוחקת בקרבה. אחר כך ניגע בסוגיית שהקדוש ברוך הוא אמר מראש, ומה זה הצחוק הזה שאני עוד לא בטוח שאני יודע. ואז השם אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה? עכשיו, מה אתה רוצה להגיד לו? צריך להגיד, למה זה צחקה שרה? הוא מנסה לעורר אותו בעיניי. מנסה לעורר, למה היא צחקה? למה אתה חושב? עכשיו, פה אברהם נמדד. באיזה מין תשובה? אם הוא יבין למה היא צחקה, ואם הוא ייקח את האחריות האמיתית שלו, לעזור לה.
אם הוא לא יודע שהיא צחקה,
אז בסדר, אז הנה, עכשיו מספרים לך. עכשיו מספרים לך שהיא צחקה. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות עם זה? מה האדם הראשון עשה כשחווה אכלה מהעץ, ואחר כך הוא אכל בעקבותיה? במקום לעשות תשובה על עצמו, ואחרי זה ללכת לעזור לה, אז הוא לא עשה תשובה על עצמו, והאשים אותה. בסדר? וכן היא אותו דבר. בסדר? מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להגיד להם, וגם נרמז לנו בפסוקים, שני דברים. אחד, בוא נניח שאתה פתרת את סוגיית האמונה, שאתה מאמין שאתה יכול ללדת, אשתך עוד לא. אתה שם לב לזה? שתיים, מה אתה רוצה לעשות עם זה? אתה רוצה לרדת עליה? תתפלל עליה, תעזור לה, תרים אותה. עכשיו, אומרים לנו פה, למה היא גם לא מעזה להגיד את זה לאברהם? כי היא יראה. נו, אז תעזור לה עם היראה. אתה תגיד לה, לא יפה, שקרנית. הפסוקים אומרים לך, היא עדיין יראה. יראה ממה? יש לה יראות נפולות. עירות נפולות, זה יש עירה קדושה, זה מידה טובה. ויש דבר דומה לה, אבל מקולקל, זה נקרא עירה נפולה. למשל, שאתה מפחד שהילד שלך לא יאהב אותך, זה עירה נפולה. אז אתה עושה בגלל זה דברים לא טובים. יש עירה קדושה, ויש הרבה הרבה עירות נפולות, שיש לנו פחדים לא מתוקנים, שגורמים לנו לא לעשות את מה שראוי שנעשה לטובת עצמנו, לטובת הסביבה, לטובת הזה. אני מפחד שהחברה תחשוב שאני מג'נון, אני מפחד לשים את ליבי כי יגידו לי שאני נהייתי פריק של פרדס חנה, וכל מיני פחדים כאלה, זה עירות נפולות. אז יש לה עירה נפולה. עירה נפולה שגורמת לה לא להגיד את האמת. בסדר? יופי. אבל מה אתה רוצה לעשות עם זה? עכשיו, מי אומר שם לא כי צחקת? אז זה מעניין. יש חלק שלא אהבו את הלא כי צחקת הזה, אז יש, נדמה לי, הרמב"ן והרשב"ם, יש כמה מפרשים שלוקחים את זה לכיוון שמקל מאוד. מי שאמר לא כי צחקת זה אברהם, לא הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה אני אומר? זוכרים את הדיון? היא אומרת לא צחקתי, ואז מישהו אומר לה לא כי צחקת. אז אנחנו חשבנו, בוא נה, הקדוש ברוך הוא, מה אתה קטנוני איתה? נכון? מה אתה אומר לה? לא, כי צחקת. אז באמת הרמב"ן אומר, זה לא הקדוש ברוך הוא אמר, זה אברהם. ואז אפשר להשאיר את זה כאמירה לא מתוקנת, לא להסביר איך זה בעצם מתוקן, להשאיר את זה כאמירה לא מתוקנת של אברהם, שאתה אומר לה, לא, כי צחקת. זה בדיוק, אני מנסה לשקף לך את החיסרון ביניכם. מה זה יעזור? אתה יהיה רע, אז תגיד לה, לא, תודי. בסדר, לך תתפלל עליה. כן? אבל דרך כל הסיפור הזה אנחנו מקבלים תמונה שאברהם ושרה יש להם בעיה עם בשורת לידת יצחק. והבעיה היא, אולי צריך להגיד, זה לא הבעיה שהקדוש ברוך הוא, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, הם לא מאמינים שהם יכולים ללדת. נכון שזה קשור לאמונה בקדוש ברוך הוא, כי הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול להרים אפילו אותם. בסדר? מה? יש איזה חיבור בין חוסר האמונה בעצמי לחוסר האמונה בקדוש ברוך הוא, ש... אני חושב שאני ממש נפול ומצ'וקמק, או שאני כבר זקן, או שאני כבר מעבר ליכולת תיקון, וכבר מאוחר מדי, וכבר הילדים שלי גדולים, ואני לא יודע, עזוב, זה חסר סיכוי. ואז אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, שיש לו כוחות להרים אפילו יצור חסר סיכוי כמוני. כאילו אני אומר, הקדוש ברוך הוא חזק, אבל לא עד כדי כך חזק, שהוא יכול להרים שבר כלי כמוני. באמת המוקד זה שהם לא מאמינים שהם יכולים ללדת, ואני אומר, צריך גם לדון אותם לקו זכות, כי יש הרבה סיבות. הם זה נגד כל מה שהם מכירים בעולם, זה לא שהם משוגעים, הם הנורמליים פה בסיפור. גם הוא צחק כשאמרו לו. זה נורמלי. ועכשיו, בסדר, אז... אני חושב, בתחושה שלי, עוד לא גמרתי לפתור את זה לגמרי, אבל זה גם מה ששלחתי לכם כמאמר במאמר קצר כזה במייל, שצריך את הנוכחות של שניהם. ואם אני לוקח את זה רגע למשל, בסדר? אני אקח את זה למשל, יש זכר ונוקבה בהרבה מרחבים, בין היתר זה הקדוש ברוך הוא והבריאה. הבריאה לא שלמה עד שגם הזכר וגם הנוקבה בנוכחות מלאה. זאת אומרת שהקול של שרה צריך להישמע ברור. וחלק מהתהליך שעוברים אברהם ושרה, זה שהקול של שרה מודחק. וזה לא זיווג שלם. ובקבלת הארי, ובטח בכוונות התפילה, יש עניין שלם מסביב לעשות זיווג להם פנים אל פנים. פנים אל פנים זה שניים נוכחים בצורה מלאה. והקול של שרה עדיין יחסית מושתק. וזה בסדר.
על זה אתה מתכוון שהיא צחקה בליבה ולא צחקה ממש?
בכלו, על האיה. איפה היא? איפה היא? היא עוד לא פה. אתה כבר הצלחת להגיד הנני, נגיד, עוד לא שלם, אבל היא עוד לא. אז בוא תראה את התמונה הזאת. אתם הגעתם לאיזה מדרגה, אבל אשתך עוד לא פה. אייקה, שאלתי אותך איפה אתה? אתה התחבאת קודם בעץ. עכשיו אשתך באוהל, אז רוב העולם מפרש את זה למעלה, לצניעות. כי הוא מראה על צניעותה של שרה שהיא הייתה באוהל. אני לא בטוח, יכול להיות שיש פה איזה סוגיה של זה דווקא לגריאותה, שהיא כמו שאברהם, כמו שאדם הראשון התחבא בתוך העץ בחטא אדם הראשון, עכשיו אשתו באוהל. היא עדיין בגנוז. היא עדיין לא יצאה לאור לגמרי. עכשיו, הזוגיות השלמה תמיד זה ששניים נוכחים במלאות. בהקשר הזה של אחרי זה יהיה, שעם ישראל נוכח בשלמות, שכנסת ישראל נוכחת בשלמות, שהקול של האדם, הקול של האדם נוכח בשלמות, ולא רק הקול של אלוהים. אתם איתי? שרה כרמז לכנסת ישראל, לקול של התורה שבאה מלמטה. הלידה השלמה תקרה כשיהיה קול מלא של התורה שבאה מלמטה, בחיבור עם התורה שבאה מלמעלה, ואז יש לידה. אם לא, יש מין, בסדר, יש לידה, אבל של זכר עם נקבה קצת מושתקת. כיוון אחר, ללא כי צחקת, סס, משהו אחר. בהפרדה, כמו מימה. כיוון אחר לא כי צחקת, זה משהו אחר. זה קשור למה שדלפין שאלה. אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מראש, שהוא יקרא את שמו יצחק. אז, תראו רגע בדף. בעמוד השני, זאת אומרת, בצד השני של של הכותרת, במקור שנקרא קריאת שם יצחק. זה מובן לכם במשפט אחד מה שאמרתי עד עכשיו? כן, זה מסוכם לכם שלא תשארו עם ברדק בראש. זה, אוקיי. קריאת שם יצחק. רבי אלעזר שאל יום אחד את רבי שמעון אביו, זה מהזוהר, על פרשת ויירא. אמר לו, זה שקרא לו הקדוש ברוך הוא יצחק, שכתוב וקראת את שמו יצחק, למה? שהרי נראה שעד שלא יצא לעולם, קרא לו יצחק. פה שם, או בהמשך שם, רגע, אל תקראו עדיין את התשובה הפחות קריטי, אבל תראו בשורה רביעית לפני הסוף במקור הזה. בכל האחרים השאיר להם הקדוש ברוך הוא לקרוא להם שמות, ואפילו נשים היו קוראות לבניהם שמות, אבל כאן לא השאיר הקדוש ברוך הוא לאמו לקרוא לו שם, אלא לאברהם שקראת את שמו יצחק, אתה ולא אחר. כדי להחליף מים באש ויש במים, לא בצידו, בוא רגע נשאיר את זה בצד. אבל קודם כל זה שזה חריג, שהקדוש ברוך הוא מתערב, קודם כל אומר לאברהם לקרוא בשם, ושתיים אומר לו את השם מראש, זה חריג. זה מה שהזוהר מסב את תשומת ליבנו, זה מוזר. באופן נורמלי, אתה רואה מי הבן, אתה מזהה מי הוא, ואתה קורא לו בשם. פה הזהות שלו נוחתת כאילו בלי בחירה. אתה חותך לנו את המצב הנורמלי של העולם, ועל זה באמת הזוהר שואל.
אתה אומר שזה לא... לא תקין לתת שם לילד
עוד לפני שהוא נולד. יש בזה משהו. אי אפשר לדעת, עד שאשתך תראה אותו. כן.
זה גם אומר שכאילו השם הסכים עם ההתנהגות של
שרה. אז זהו, אז אנחנו הולכים לדבר הבא, זה אתה אומר ששמו עומד להיות יצחק. עכשיו, אני עד עכשיו לא מצאתי פירוש שהתיישב על ליבי חוץ מבורטים על מה משמעות הצחוק הזה. לסבא שלי ההסבר משלו לא מתיישב על ליבי לגמרי, אבל מה שאנחנו מבינים כן, שהנושא של הצחוק בשם של יצחק הוא מאוד חשוב לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהוא מתערב באופן לא נורמלי בסדרי הבריאה ואומר אתה תקרא לו יצחק, לא אכפת לי. ובדיעבד אתה רואה שאברהם צוחק ושגם שרה צוחקת. עכשיו היא אומרת לא צחקתי, אז מכיוון אחר הוא אומר לה, וזה דומה למה שקצת בן דוד של מה שאלה אמר פעם קודמת, זה לא כי צחקת, זה חשוב. כל השם של יצחק בנוי על זה. את אומרת לא זה גרוע, זה מעולה. אני חייב את הצחוק של שניכם בשביל שיקראו לו יצחק, כי זה משהו מאוד חשוב לזהות שלו. לא יודע למה.
זה כאילו שגם אברהם, גם שרה וגם הקדוש ברוך הוא, שלושתם קראו לו כל אחד יצחק.
כן, כן. כולם בונים את הדבר הזה, ואז שרה רוצה להגיד, לא, לא, לא צחקתי. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, כן, כן, כן.
גם את צחקת.
כן, זה חשוב.
אבל אולי הלא צחקתי זה בדיוק, כי כולם חושבים שהצחוק זה בא מחוסר אמונה, אולי היא אומרת, אני לא חסך אמונה, כי יש לי כן אמונה.
אוקיי, בסדר. אפשר אחרי זה ללכת לאלף וריאציות של זה. או שתגידי שהיא אומרת לא צחקתי, כי היא חושבת שחוסר האמונה הזה זה לא בסדר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, זה מאוד בסדר. זה ככה נולד יצחק. אתם שניכם תצחקו ותגידו לא יכול להיות. בסדר?
לא, אבל קודם כל, שניהם צחקו, אבל ההבדל בין אברהם לבין שרה זה שהיא שמרה את הצחוק בקרבה.
כן.
והקדוש ברוך הוא רצה שזה יצא החוצה.
כן.
זה לא מספיק שזה בקרבה, זה צריך לצאת החוצה.
כן, כן.
אחרת יש פה איזה חיסוס גדול.
אז זה, וזה משיק קצת למה שאמרתי קודם, היה שרה אשתך. כאילו את הצחוק שלך כבר שמנו על השולחן, עכשיו צריך גם את הצחוק שלך שיהיה על השולחן, אל תתחבי מזה. מה המשמעות של הצחוק הזה? עוד לא השתכנעתי, אבל בואו נקרא רק לידיעה את מה שהזוהר אומר פה. ואני אשמח שתכתבו לי במשך השבוע חידושי תורה על למה כל כך חשוב הצחוק על לידת יצחק. באופן כללי אני יכול להגיד ש... שימו לב שלאף אחד מהאבות לא הייתה כזאת סוגיה של עקרות בלידה כמו עם יצחק. אברהם לא נולד מעקרות לפחות שאנחנו יודעים, וגם רבקה הייתה עקרה, אבל הפסוקים מאוד לא מעריכים בזה, זה צ'יק צ'ק, היא הייתה עקרה, הוא התפלל לפחות בפסוקים, בשנים זה הרבה זמן.
יש הרבה עניין של עקרות גם אצל יעקב, עם אנשים...
רחל, כן. אבל שם, נכון, רחל אפשר להגיד שכן, אבל לאה לא. וגם אורך, לא יודע עדיין, חכי חכי, נגיע ללאה, אל תשימי אותה מיד פחות נחשבת, דוד המלך יוצא מלאה, יהודה יוצא מלאה, לוי יוצא מלאה, זה הכהנים, זה לא איזה, זה גברת מהצד.
קושי, אבל בזמן שזה קורה, בזמן שיעקב,
אז על זה נצטרך לשאול קושיות, אבל כשנגיע לשם, כן, בוא חכו, נגיע לשם, נשאל קושיות על זה. אבל גם שם אני לא יכול להגיד שזה כל כך סאגה ארוכה כמו עם לידת יצחק. לידת יצחק, פרק אחרי פרק אחרי פרק אחרי פרק, עקר, עקר, לא מאמינים, כן מאמינים, זה, 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 למה? אז אם אנחנו הולכים טיפה זוהר כזה וטיפה שאברהם זה עוד לא ממש בן אדם. זה לא סיפור גדול להוליד אותו. הסיפור הגדול זה להוליד את יצחק. הוא העניין יותר. הוא יותר בן אדם במובהק מאשר אברהם לצורך העניין הזה, ולכן קשה להוליד אותו. זאת אומרת, הוא יותר מבטא את הקושי מאשר אברהם. אברהם זה בסדר. זה ניחא. אז עוד צריך... אז כנראה שיצחק, להבין למה הצחוק חשוב ולמה יש עקרות, זה להבין בכלל למה כל כך קשה להוליד את בן האדם. למה כל כך קשה לנו. ומה הפתרון של זה, ולמה זה כל כך קשה להאמין לזה, ולמה, ולמה, ולמה. אז אומר הזוהר ככה, בשורה השנייה במקור שקראנו. למה? שהרי נראה שעד שלא יצא לעולם קרא לו יצחק, אמר לו, הרי נאמר שאש לוקחת מים, שהרי המים באים מצד של הגבורה. ועוד שאל אותו, תשאל מהנביאים, הלוויים שהם מסמכים לאותו הצד בכלי זמר ותשבחות כנגד הצד הזה, משום כך יצחק הוא חדווה, משום שהוא בא מאותו צד ונדבק בו. אז יש פה איזה סוגיה של האש והמים שזה רמז לדינים ולחסדים, והוא אומר שהלוויים, יש לנו במקדש עבודה של כהנים ולוויים, כהנים העבודה שלהם זה חסדים ולוויים זה דינים. ודווקא הלוויים הם שרים ומסמכים. הם עסוקים בלשיר, שזה הכנה לעבודת הכהנים באיזשהו אופן. אז במובן הזה יצחק הוא הכנה ללוויים, הוא הכנה לשיר של הלוויים. כשהוא מדברים פה על הצד, הצד זה שיצחק קשור בקבלה לדינים. דינים, צמצומים, יסורים, אני לא יודע מה, הכרות. ויש סכנה של הדינים ליפול לקליפות. בואו ניקח את זה למשל בעבודת הנפש. הראיית החיסרון שלך, יש לה סכנה של כבדות, עצבות וקליפות. חסדים זה יותר בטיחותי. אם אתה רואה את הטוב שבך, זה יותר בטיחותי לעבודת השם. ראיית הרע שלך, זה מסוכן מאוד לכל דבר. ויש לזה סכנה שנפילה לקליפות. ואז לכן, דווקא את הדינים צריך הרבה המתקות וצריך מומחיות גדולה, איך להיכנס לעולם של הדינים בלי ליפול לקליפות. איך לייסר, איך לשים גבולות, איך להגיד למישהו שהוא לא בסדר, תוכחות. כל זה, זה סכנה גדולה של נפילה לקליפות, אם זה לא בא עם צחוק. אם אתה לוקח את עצמך ברצינות, סכנה גדולה. אם אתה לא, אין לך שמחה בזה, אז זה דינים של הקליפות. דינים זה חייב לבוא עם שמחה. למשל, דוגמה אחת של עבודה מעשית מזה, זה אף פעם אל תראה את החיסרון שלך כשאתה לא שמח. אף פעם. זה רק לקליפות. עכשיו אתה נפלת, אתה עשית שטות, אתה עצוב, עכשיו רואים רק את היתרונות שלך. אם אתה מזמן עכשיו את קו הדין, ישר לקליפות. אז יכול להיות שאם צריך להבין ככה שיצחק הולך להוריד איזה נקודה של דינים לעולם, אז חשוב מאוד שהוא יהיה טבול מההתחלה ועד הסוף בצחוקים. והיה, אני חושב שכתוב על הלוויים בבית המקדש שהם היו בדחני המלך. בדחנים, כן, עושים בדיחות, אז מצחיקים את המלך. כן, 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 בדיוק. ויש איזה סיפור בגמרה על זוג של אנשים שזכו לעולם הבא, ושאלו אותם מה עשיתם, אומרים, היינו מצחיקים אנשים. זה עבודה מזולזלת, היא כאילו לא נחשבת רצינית. רציני זה לעשות פרצוף רציני של חשבון נפש. אבל להצחיק אנשים, לא חושבים שזה ביג דיר. אמר, זה חשוב מאוד. יש לרבי נחמן, יש לו תורות על זה, על זה שה... הצחוק נפל לקליפות, והדבר היחיד שיכול להציל אותך מנפילה לקליפות זה מילה דשטוטה, לעשות שטויות. תעשה שטויות, תעשה שטויות בארוחת שבת, תעשה שטויות בבית הכנסת, תעשה שטויות, מילה דשטוטה, דברי שטות. זה עבודת השם מאוד רצינית, לעשות שטויות. עכשיו אולי אני מציע כהצעה, הסיפור הזה של האש והמים, זה אולי שקשור ליכולת של יצחק לעשות היפוכים. עכשיו אתה באש, עכשיו אני במים, כן? לא להיות כזה רציני עם השיטה שלך, בסדר? יש לך שיטה, קבעת הכלל בעולם. אם אין לך חוש הומור להפוך את השיטה לפעמים, זה צרה צורה. בוא, היום הזה, היום אני מים, בוא נחליף תפקידים, אמא ואבא, נכון? יש גוד קאפ, בד קאפ, בוא נעשה הפוך. היום אני גוד קאפ, עד בד קאפ, מחר הפוך. כן, יש, זה כאילו, בוא, תקפיץ, תעשה ג'אגלינג, רגע, בסדר, כדור פה, אופ, הוא פה, איזה, אז זה ה... וגם, היכולת להפך, דווקא שאולי באה מהדינים, היכולת להפך קלקול לאור. דווקא, למשל, להפוך זדונות לזכויות, איך עושים את זה? אז אולי כל זה, זה שייך לעולם של יצחק. כל זה בגדר אולי. אז והוא אומר פה בסוף, כדי להחליף מים באש ואש במים להכלילו בצידו. עכשיו גם האש והמים זה יש נושא שהקשר בין אברהם ויצחק זה סיפור גדול שהם התקללו אחד בשני, כי אברהם ויצחק הם פחות לפי הפנימיות, אולי אנחנו ננסה לראות את זה גם בפסוקים, שהם ממש הפוכים אחד מהשני. כל אחד תופס את אלוהים בצורה הפוכה לגמרי. והיכולת של אברהם, איך יכול להיות שיצחק נולד מאברהם, ואם יצחק נולד מאברהם, איך זה שהם איכשהו בסוף התקללו ביחד והתחברו, זה שאלה שעוד צריך לפתור אותה.
בכלל,
מה?
שהסתכלתי שבכלל נולד יצחק, הפסוק הוא מדהים.
שמה?
ויקרא אברהם את שם בנו, לא יצחק. הנולד לו, כן. אשר ילדה לו את שרה, כאילו אתה עוד יכול להתבלבל,
כן,
יצחק.
כן, כן, כן.
כאילו, זה, כאילו עד כן. השנייה האחרונה, אתה עוד לא בטוח שזה יצחק בכלל.
כן.
בדיוק אותו דבר רק ידע.
נכון, נכון, יש, נכון. עוד פעם, לא הבנתי, קח את בנך, את בחורה. שאלה זה, את זה. יש פה איזה, כן, יש הרגשה.
כל כך שונים שאי אפשר להבין שאחד בא מהשני.
כן, את בנו הנולד לו ולא למישהו אחר. שנולד משרה דווקא ולא ממישהי אחרת, זה לא ברור, זה לא ברור. ולזה תקרא יצחק, אני רוצה שתקרא לו יצחק. טוב, אז...
העלמות של יצחק עליי לא כל כך
מצחיקה. נכון, זה נכון. אבל
זה מישהו אחר צוחק. חכה, קודם כל אנחנו נצטרך להפוך אותה למצחיקה. זה יהיה הג'וב שלנו. שזה יהיה, כדת יצחק תהפוך להיות בדיחה טובה. זה... יש לנו אתגר. חכה, נגיע לשם, אתה כבר עושה פרצוף רציוני כזה.
אבל צריך לבוא מאיפה בא הצחוק.
הצחוק
בא מזה שלמרות ששניהם זקנים, למרות ששניהם בכלל ברמת העיקרון לא יכולים להביא ילדים, כאילו עוברים למשהו על טבעי, והעל טבעי הופך להיות טבעי.
כן.
פשוט להביא משהו...
כן, יש את הצחוק של בדיעבד. הצחוק של אחרי שהוא נולד, פתאום יש צחוק אחר, שאתה מת מצחוק, איך הטבע עבד עליך. וחשבת שזה בלתי אפשרי, ובעצם זה היה מאוד פשוט. זה גם כן, חשבתי על זה השבוע, הנקודה הזאת של... יש את הצחוק של לפני, שהם צוחקים, אומרים, נו, זה לא יכול להיות. אבל יש את הצחוק של אחרי, שאתה אומר, אני לא מאמין שאני חשבתי שזה כזה מחסום, וכל החיים הסתובבתי מסביבו, וזה, ובסוף עברתי אותו. בוא, אני לא מאמין. עבדו עליי, זה בעצם אפשר. אז אתה צוחק צחוק אחר, צחוק משוחרר, לא צחוק של עזוב אותי, מה אתה... והיא כמצחק בעיני חתניו, שהחתנים שלו אומרים לו, נו, בחיית, נו, מה אתה מספר? יש צחוק כזה, ויש צחוק. טוב, אז זה... עכשיו, אז זה שמנו את סוגיית הצחוק, שעוד לא פתורה לי, אני אשמח למאמרים שלכם באמצע השבוע, אולי תפתרו לי את הסוגיה. עכשיו, טוב, עכשיו בואו נראה סוגיית החיפזון. נכון? הם היו בלחץ שם, כולם בלחץ. למה הם בלחץ? זה עוד חיבור שלנו לפסח. מה חיבור שלנו לפסח? א', הדמיון של המשחית שיוצא להשחית וצריך להיכנס בפתח הבית וכולי. הדמיון לפסח, אחרי זה, יש הרבה דברים דומים לפסח, גם החיפזון הזה. גם אנחנו נראה בסדום והמורה גם כן הרבה קישורים לפסח. אז וגם למבול. רבי פנחס, תראו בעמוד הראשון. כן, גם נראה לי ש... טוב. רבי פנחס פתח. פסוק שכתוב, והנה החל הנגף בעם. וכתוב ויאמר משה אל אהרון, קח את המכתב וגומר, וכתוב ותעצר המגפה. כתוב כאן מהר, וכתוב שם מהרי שלוש סעים. מה להלן קורבן להינצל, אף כאן קורבן להינצל. יש נגף בעם במדבר, ואז משה אומר לאהרון, רוץ מהר, תיקח את המכתה, תקטיר קטורת, והמגפה תעצר. והזוהר פה אומר שהמהר של שרה והמהר ששם, זה אותו מהר, כי יש נגף וצריך לעצור אותו. זאת אומרת, החיפזון שלהם מתחושה שיש דינים באוויר. כן? אולי הם מזהים את המלאכים, אולי הם יודעים מסיבות אחרות, הם מבינים שיש זמן של דין באוויר. והם מבינים שהם צריכים לעשות משהו כדי להינצל מזה. ואז הוא אומר לה, מהר, מה? אז עכשיו, קודם כל להציל את עצמם, וגם אולי אחרי זה אנחנו נראה להציל את העולם. זהו. אבל שגם הם תחת זה. כמו שנוח היה תחת הדינים, ובסוף הוא יצא מזה לחיים, אבל הוא תחת, הוא עדיין, כשהדין יורד לעולם, גם הצדיק עומד מול זה. למשל, כתוב על נוח שהטבע הייתה לחפר עליו 12 חודש. מה שאני רוצה להגיד, זה שדינים זה זמן של לידה. עכשיו, כתוב במצרים שהיה נגוף למצרים ורפו לישראל. בעצם, כל פעם שיורד הדין לעולם זה זמן לידה. או מוות. אבל בעצם, זה אותו עניין בדיוק. יש, ככה התחושה שלי מכל מה שלמדתי על העניינים האלה, שזה זמן של מעבר לידה. לשלב הבא, מעבר של עליית מדרגה, משהו כזה, ואז או שהוא מתגלה בצורה של מוות, או שהוא מתגלה בצורה של לידה. והסוד שמנסים בתורה לגלות לנו ולגלות לנוח ולגלות לאברהם, זה שים לב, מגיע הזמן הזה, אם תעשה את זה נכון, זה לידה. אם לא תעשה את זה נכון, זה מוות. לא צריך להפוך את זה כזה דרמטי, בסדר, זה יכול להיות גם מוות קטן, לא, בחינת מוות, לא, אבל בעולם הגדול זה ממש גם מוות ממש. אז יש פה גם רמז לקורבנות שהוא רץ לעשות להביא בקר וכולי, ועוד משהו שהעיקר הנושא שלנו היום זה גמילות חסדים.
זה יכול להיות שהם היו בדרך להציל את סדום ועמורה ולעשות אותם ובגללם
או הפוך, או הפוך.
לא, כי זה נראה כאילו לא ידענו אם בכלל הם מגיעים לאברהם, והם כאילו נורא מפנקים אותם ורצים ומשרתים, זה נראה כאילו אולי הם...
בגללם.
בגללם, ואז כאילו הכללה לא נפלה עליהם, ונפלה על... אתה מבין מה אני אומרת? כאילו שהמלאכים היו בדרך לסדום
ועמורה. להציל את סדום ועמורה.
כן, והם לקחו את הצ'אנס של האחרים.
שהם ינצלו במקום סדום ועמורה. טוב, זה תזה יפה. אגב, היא תזה שמטרידה את אומות העולם הרבה, וגם מטריד למשל את עם ישראל על משה ואהרון, שאומרים לו, בגללך הייתה המגפה הזאת. בקטורת, אחת הטענות של העם, זה בגללכם אנחנו מתים. בסדר? אז זה באמת שאלה. אני חושב שיש בזה משהו גם. זה הפקטור. אתם מכירים את ההוא שדופק את הפקטור במבחן? שאם כולם מקבלים 60, זה סימן שהמבחן היה דפוק. אבל אם אחד קיבל 100, זה סימן שהמבחן לא דפוק, היה אפשר, נכון? אז כולם נשארים עם ה-60. אז יש בחינה כזאת של בצד מסוים, הצדיק מאיים עלינו. הוא מראה שהיה אפשר. אבל אנחנו רוצים שזה לא יהיה ככה, אנחנו רוצים שאתה לא תתפוס ככה את מערכת היחסים שלך עם הצדיק, אלא להפך, שגם הצדיק וגם אתה תתפסו שהמהלך הוא לעזור לך ולהוסיף צ'אנס להצלת סדום ועמורה ולא למעט. אבל אני אומר שיש סברה כזאת באוויר. בהזדמנות זו, אז אם אני אומר שהסיפור של לידת יצחק ומות סדום ועמורה קשורים אחד בשני, וזה בעצם בצורה מסוימת זה אותו עניין, וגם בפסח, כל סיפור הלידה שלנו הוא כרוך במות המצרים. וזה אותו עניין. אז ברמה מסוימת זה בגללנו. כן? וסבא אמר משהו זוועתי, אבל כדאי לשמוע את זה, שבאיזה מובן זה אולי השורש לעלילת דם, שאנחנו שמים דם של נוצרים במצות. אתם מבינים מה אני אומר? יש דם של הילדים של המצרים בתוך המצות. זה נכון. באיזה אופן מוזר. לא במתכון, אבל באוויר. זה לא סברה מופרכת לגמרי. זה זעזע, כן. אבל... מה? אבל... השאיפה היא שלא יהיה ככה. בסדר? זה גם כן קשור להאשמה שיש לך פה הזדמנות. יש לך פה הזדמנות להצטרף למהלך, ויש לך הזדמנות להגיד שהוא השם ובגללך אתה מת. זה חוזר לאותו עניין, זה אולי גם קשור לתיקון חטא אדם הראשון. האם בסופו של דבר ברגע האמת אתה הולך להאשמות ולמאבק, או שאתה מתרומם? זה קשה, יותר קל להגיד בגללכם, אבל אומרים לכם, בוא, תשחרר אותנו ואתם מוזמנים להצטרף. אז בהקשר הזה, זמן הדין אף פעם, לעניות דעתי, אף פעם אין לו מטרה להרוג, אף פעם. יש קושי גדול, כי מצד אחד הקדוש ברוך הוא כבר דוחק את העולם להתפתחות, ומצד שני הוא מבין שיכול להיות שדחיקת העולם להתפתחות, היא תביא להשארת אנשים מסוימים מאחורה. כשהתיבה כבר יוצאת לדרך של נוח, אז מי שלא על התיבה נשאר מאחורה. ואז מה הם רוצים לעשות? להרוג את נוח. זאת אומרת, זה המעלה. אבל בוא, תעלו לתיבה. או בוא נשנה את העולם ככה, שלא נצטרך תיבה ולא נצטרך מבול. ואז יש את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא דוחק כבר. דוחק, וזה לא נעים, כי אם לא נעמוד בדחק הזה, אז זה ילך יותר גרוע. כן? אבל עוד פעם, המטרה היא כשהדינים מתחילים להתגלות, כשהמלאכים באים, המטרה היא להפך את הדין לרחמים, למתק את הדינים. שהדבר הזה יהיה לידה ולא מוות. וזה המטרה ודאי תמיד. אז הנה נמשיך לקרוא בזוהר. החכמים, הבאתי לכם בחיתוכים את הזוהר, זה לא ברצף מיידי. החכמים שמעו אותו קול שאומר סודי הסודות הראשונים ינחילו על הנצח. שהרי דין השמיים לא שורה כאן, שהרי יודעים לבטלו. בין החכמים של הזוהר ובינינו כאן, הדין של השמיים לא שורה כי אנחנו יודעים לבטל אותו. אולי זה גם כן מתחבר להיש הרע אשתך. אם החכמים היו תופסים שהקול שלהם חשוב ושהם יכולים לבטל את הדינים, אז לא היה דינים. חלש ליבו של רבי אחא וישן. שמע שאומרים לו, כמו שעשית את זה, תעשה את זה. לך אמור להם שיחזרו בתשובה שרשעים הם לפניי. הוא רצה לבטל את הדינים, אמרו לו בסדר, זה קטע מסיפור על עיר מסוימת שהיו שם רשעים גדולים, והוא ביקש להמתיק את הדינים, אז אמרו לו משמיים, כמו שביקשת להמתיק את הדינים, לך תגיד להם שישתנו גם. לך אמור להם שיחזרו בתשובה שרשעים הם לפניי. קם והחזירם בתשובה שלמה וקיבלו עליהם שלא יבטלו מהתורה לעולם, והחליפו את שם העיר וקראו לה מטה מחסיה. אמר רבי יהודה, לא די להם לצדיקים שמבטלים את הגזרה, אלא לאחר מכן שמברכים להם. תדע שכן הוא. די כיף, אנשי הנשמה אומרת לגוף מערי שלוש סעים, כל אותו העניין הוא מבטל את הדין, מה כתוב? שוב ושוב אליך, כעת חיה הרי ברכה. שאם הצדיקים מבטלים את הדינים, אז לא רק שיש להם זכות נפלאה לבטל גזרות, הם מקבלים תוספת ברכה, שבהקשר שלנו זה לידת יצחק. שאלה טובה. כן, זה קושייה. אם כי הוא ביטל באופן יחסי. אבל נכון, הייתי מצפה לפי הזוהר הזה, הייתי מצפה שאחרי שהוא יעמוד מול הקדוש ברוך הוא וינסה לבטל את הגזירה ויצליח, אז יהיה לדעת יצחק. נכון, שאלה, צריך להקשות על הזוהר או ללמוד אותו במקומו. שבו תלמדו ביחד את הזוהר הזה בנחת.
לא תצא.
מה?
לא ניצל מסתם
לעבורה, אולי זה יתגלה גזירה. כן, חכו, כל הסוגיה הזאת, כן הצליח, לא הצליח, זה שבוע הבא, נלמד את סדום ועמורה. עכשיו. היה שרה אשתך, שלא רצו לומר לפניה, כיוון שאמר הנה באוהל, מיד ויומר שוב ושוב אליך כעת חיה, והיא בן לשרה אשתך. זה שמחתי לראות את הדיבור הזה, כי זה אמר שהאינטואיציה שלי שבוע שעבר הייתה מוצלחת, לפחות מישהו חשב כמוני. זה שלא רצו להגיד לפניה, ואז ברגע שהוא אמר היא באוהל, אז אמר לה שוב ושוב אליך, בואו ראה דרך ארץ, שעד שלא הזמין אברהם לפניהם לאכול לא אמרו לו דבר. אנחנו שאלנו את עצמנו למה הם לא מבשרים לו את הבשורה, ויש את כל הטרללה הזה של הכנסת אורחים, ורק אז אחרי זה מבשרים לו, כדי שלא יראה שמשום אותה בשורה הזמין אותם לאכול. אחר שכתוב ויוכלו, אז אמרו לו אותה בשורה. אפשר לראות את זה גם בבחינה מסוימת של ניסיון כזה, של לתת לו הזדמנות לארח אותם, לא מאינטרס. אם הם מבשרים לו בשורה, זה לא חוכמה. בוא, אני אפתח לכם שולחן, בישרתם לי שאני הרווחתי בלוטו, בסדר. אבל הוא, כן, אז אבל בוא טיפה יותר בהרחבה, זה הסוגיה של בעצם, נראה את זה בהמשך, רגע נדלג על החלק של העץ של אברהם, נדלג לצדקת הציל ממוות בצד השני. למה נכנס פה סוגיית האכלת המלאכים? למה נכנסת סוגיית האכלת המלאכים פה בהקשר הזה של לידת יצחק ושל סדום ועמורה? כיוון שהתבשר אברהם ביצחק מה כתוב, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. רבי אלעזר אמר, בואו ראה כמה נוהג הקדוש ברוך הוא טובה עם כל הבריות, וכל שכן לאותם שהולכים בדרכיו, שאפילו בזמן שרוצה לדון את העולם, הוא גורם למי שאוהב אותו לזכות בדבר עד שלא יבוא אותו הדין לעולם. ששנינו בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם שולח לו דורון, ומי הוא העני כדי לזכות בו. כיוון שזוכה בו מושך על הרחות אחד של חסד שנמשך מצד הימין, הוא פורס על ראשו ורושם אותו, כדי שכשיבוא הדין לעולם אותו המשחית ייזהר בו. הוא מרים עיניו ורואה אותו הרושם, ואז מסתלק ממנו ונזהר עליו. אז פה אתם ממש שומעים את פסח, כן? רגע לפני הדין יש איזשהו מעשה שאמור המשחית לראות ולהגיד, זה אני לא נוגע. זאת אומרת, זה מתנה לאברהם לזכות בחסד, שזה מציל אותו מדינים. זה אני, שלח לו אני לעשות אירוח. וואו, איזה כבדות. למישהו יש בדיחה? אתם רואים? למה צריך את זה? זה וואו. אתה מסתובב היום, בסדר? שים לב, שולחים לך הזדמנויות לחייך למישהו. מתנות כאלה, שולחים לך מישהו שאתה יכול לעשות לו איזה משהו נחמד, תן לו, תכין לו קפה, שאל אותו מה שלמה. זה המתקת דינים. עכשיו, לא שאנחנו רוצים את הפוזיציה הזאת של, אוקיי, אני מפחד מהדינים, אז אני הולך לעושה חסדים, וזה הצלה מהאימת המוות. בסדר? זה לא המגינה. המנגינה היא שבן אדם נותן צדקה לפני התפילה, וזה תרגיל את המערכת. דינים, נסביר את זה בצורה קצת יותר נחמדה, אני יודע. דינים זה המצב שאתה סגור על עצמך. אתה נלחם עם העולם, זה מביא לך חושך לחיים. בסדר? אתה רוצה לשחרר את זה? תניע את המערכת קצת. תניע. תזיז שפע. בסדר? זה מוציא אותך מהדינים. כן? היה איזה יום אחד, אני זוכר, הייתי, אהבתי עם שתי, היה בטט, המצב היה גרוע, עצרתי ליד, הייתי בדרך להעמיק ולא זוכר, ועצר אותי איזה מישהו, אולי אתה יכול לעזור לי, איזה מישהו שהכרתי. תיאללה, אני גם ככה בדיכאון, לפחות נעשה משהו מועיל. בסדר, עצרתי לידו, עזרתי לו להרים את הכפות מרים לסוכה, בבת אחת, כל המערכת שלי נפתחה, נזכרתי שאני אוהב את אשתי, נזכרתי שהכל בסדר, הכל טוב. אז אמרתי, זה ממש הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא מזמן לך מישהו, שלך תעשה משהו קצת, תצא מהסרט שלך, פתאום הוא, בן אדם נזכר, שהוא חי ושיש עולם ושיש בהקשר הזה. ואם תשים לב, מזמינים לך את זה. כאילו, תראה איזה נחמד הקדוש ברוך הוא, ראה אותך בתיכאון, והוא ידע בדיוק מה יוציא אותך מזה. בוא, אני אעצור אותך פה, מישהו יגיד לך, תעצור. זה בהקשר הזה, כמה הוא נוהג טובה, לא בהקשר של אני רוצה להרביץ לך, אבל אם תיתן צדקה, אז אני ארחם עליך. לא הקדוש ברוך הוא הקפדן הזה. נוח אותו סיפור. נוח אותו סיפור, נתנו לו הזדמנות לעשות הכנסת אורחים לכל החיות. חלק מהכניסה לטבעה היה שהוא האכיל אותם במשך שנה. זה ממש מקבילה של סיפור המלאכים. קח את האוכל, תכניס לטבע את כל האוכל, מה?
היו מדרשים על זה.
כן, 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 יש מדרשים על זה, שהכיוון זה, מה נוח עושה בעצם שמציל אותו מהטבע חוץ מזה שהוא בונה טבע? הוא פותח שולחן, שנה הוא מאכיל אנשים, זהו, זה משהו, אנשים, חיות, מאכיל את בריאות העולם. מה?
זה
הרבה
יותר קשה
מלהכיל שלושה מלאכים. נכון, אז אולי, כן, אולי היה לו יותר דינים לשחרר. לא יודע. עכשיו, אולי בהקשר הזה, כדי לא להפוך את זה לפוזיציה של אני מפחד מהמכות, אז אני עושה חסדים, אז זה בא לפני הדין. אם הוא היה אומר לו, יש את הדינים, אבל תשמע, תעשה הכנסת אורחים, אז יציל אותך וזה. אז זה היה כל התדר של פחד ממכות. אבל פה הוא פשוט, הוא לא אומר לו, יש דינים. הוא שולח לו הזדמנות להכנסת אורחים, שולח לך אורח לשולחן. יאללה.
אבל זה אופי שלו, לא? זה אברהם. אברהם זה חסד, לא?
אתה יודע, אני באופן כללי, אני לא כל כך אוהב את השיטה, שאנחנו הופכים אצלם את זה לפשוט. אם אתה קורא את הסיפורי האבות ואתה אומר אצלם זה היה פשוט, מה המסקנה? שלי שזה קשה זה דפוק. אתה מבין
מה? לא, אבל זה לא מה אני אומר. זה מה שהוא. הוא ככה. בנו ככה.
גם אתה.
אבל זה לא אני שאנחנו גם עם
הקטע. זה כן הקטע, זה כל הקטע.
לא, זה לא הקטע, זה אחר. הוא בנו ככה, זה אברהם, אברהם זה...
אז מה אתה רוצה להגיד?
והוא מחכה שבא מישהו, שלוש אנשים, או תיכנסו ב...
ונגיד שכן, רגע. בוא, אני שואל אותך, למה היא נפקה מן? נגיד שזה נכון שהוא ככה. אז מה, למה חשוב להדגיש את זה?
אחר כמה זה פשוט. זה יותר פשוט, אולי ליצחק, שהוא איש דינים, הוא רואה מישהו לעבוד, מה אתה רוצה ממנו עכשיו? אין לי זמן.
בסדר, אז אם אתה רוצה, העיקר שההערה הזאת תלך כדי ללמד עלינו זכות. אז אם אתה אומר שלאברהם זה היה קל כי הוא כזה, ומישהו שיש לו אופי של דינים זה יותר קשה, ואז זה בא ללמד עלינו זכות, מצוין.
בטח.
זה. אם זה בא ללמד עלינו חובה שהוא כזה, הוא איש חסד, ואז הילד מרגיש, אתה מספר לילדים שלך סיפורים על אברהם, איש החסד. עכשיו הם רואים שהם קמצנים על כל דבר, הם רוצים להרביץ לאח שלהם ולקח את המקום. אז הם מבינים על עצמם. זה מסוכן לנפשו של הילד, התדר הזה. איך אברהם, איש החסד וזה, אז כל הזמן אני מרגיש אפס כזה, שאני אף פעם לא כמו אברהם, שהוא פותח איזה, אז אני מעדיף אפילו טקטית לצייר את זה, שאפילו לאברהם איש החסד זה לא פשוט. זה לא פשוט. אני עכשיו כואב לי, זה לא לצייר את זה, ש... זה לא, למי זה קל? למי זה קל? עכשיו, אולי אם אני כן רוצה ללכת לכיוון הזה, זה לתפוס שכשאתה מתחבר למהות שלך, אתה באמת רוצה לתת. אם כבר נלך לכיוון הזה. אם אתה תקשיב טוב פנימה, אתה תראה שאתה מאוד רוצה לתת. זה, אתה לא נותן בשביל להצילו אותך מהדינים.
אבל גל יצחק?
לא יודע, בוא נשאל אחר כך. שאלה טובה. יכול להיות שגם הניסיון של יצחק יהיה אחר. יהיה, אצלו זה ניסיון של ביטול. או משהו כזה. כאילו, אין לנו סיפור הכנסת אורחים של יצחק. אין, בתורה. לא, יש עניין אחר, נצטרך ללמוד מה זה. לא יודע. אבל... טוב.
הוא יודע על העקדה, יצחק?
מתי? עכשיו, שעומדת להיות עקדה?
אחרי זה, בחיים שלו.
חכי, עקדת יצחק, נגיע. חכי.
לא, כי אתם נולדים
לתוך
משהו שונה שניהם.
משום כך מקדים הקדוש ברוך הוא במה שיזכה. בואו ראה, כשרצה הקדוש ברוך הוא להביא דין על סדום, זיקה קודם את אברהם ושלח לו דורון, לזכות עמהם. כדי להציל את לוט בן אחיו משם. וזהו שכתוב, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. ולא כתוב, ויזכור אלוהים את לוט, שהרי בזכות אברהם ניצל. ומה זה שיזכור? שזכר אותו מה שזכה קודם עם אותם שלושת המלאכים. כמו זה, בן אדם שזוכה בצדקה עם בני אדם, בשעה שדין שרוי בעולם, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את אותה הצדקה שעשה. משום שבכל שעה שזוכה בן אדם, כך נכתב עליו מלמעלה. אפילו בשעה שדין שורה עליו, הקדוש ברוך הוא זוכר את אותו הטוב שעשה וזכה עם בני אדם. כמו שנאמר, הוא צדקה תציל ממוות. משום כך הקדים הקדוש ברוך הוא לאברהם, כדי שיזכה ויציל את לוט. וישקיפו על פני סדום, בואו ראה, ויקומו אנשים משם מאותה סעודה שתיקן להם אברהם וזכה בהם, אף על גב שהיו מלאכים זכה בהם, וכל אותו מאכל לא נשאר ממנו כלום. משום אברהם ולזכותו, שהרי כתיב ויאכלו. אז אפשר לקשר את זה גם לסוגיית הלידה. אולי, הלידה לא הייתה קורית עד אחרי הצדקה הזאת. בעצם, מול מה הם עומדים? מול שיש מחסום טבעי, נורמלי, אתם צודקים, את הכרה, את כבר אחרי, אין בעיה, אתם צודקים. זה נורמלי, הדין שולט, הטבע שולט, הזקנה שולטת, הסטטיסטיקה שולטת. יש סוד קטן שאני רוצה לספר לכם, הוא נראה דבילי. תערוץ, תביא, קמח, סולת, תביא, זה מתכון, זה מה שמרים אתכם מעל הטבע. מרים אותך מעל הטבע, צדקה. עכשיו, גם אתם צוחקים, בסדר, גם שרה צחקה. אבל בהקשר הזה, אם אני רוצה לפתוח לך את המערכת הסתומה, שאין לידה, אז אני בסוף, אחרי כל מה שעברתם, יש עוד משהו קטן אחד. שאחר, תן משהו. אני שם אזהרה, דיסקליימר, לאלה שנותנים למחוק את עצמם, כן? אז לא, זה לא על זה מדובר, בסדר? לאלה שנותנים תמיד ודורכים להם על הראש וזה וזה, זה לא המסר, כן? כי אנחנו מדברים על שבירת הטבע, אז בשביל אדם כזה, אז הניסיון שלו זה לא להכניס אורחים, בסדר? כן, אמרתי שבשביל אנשים שהנטייה שלהם זה גבולות פרוצים ונתינה בלי גבול, אז אצלם הגבול זה סגור את הדלת. לוט. מה אתה עושה? תכנס הביתה, סגור את הדלת.
אבל גם פה, כאילו, אברהם הוא לא הכניס אותם הביתה.
זה נכון, זה שמתם פעם קודמת. וגם הנקודה היא מתי זה, אני גם, זה סוג של סוגריים כזה, יש נתינה מפחד ויש נתינה מאהבה. ואנחנו לא תמיד יודעים מה זה. למשל, אם אתה אומר, טוב, טוב, אני אתן, שמה יבוא הדין, וזה, וזה יציל אותי, ואז אתה רוצה להגיד למי שהוא הולך, ואז אתה מפחד, לא, נו, אולי זה ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא שלח לי תקע כדי להציל אותי ממוות, וכל זה, זה לא נתינות מתוקנות, זה סתם פחדים. פחדים. יש נתינה כשאתה רוצה, ויש נתינה כי אתה מפחד. אבל לא קשור בכלל. אז, מה?
אני צריכה להתחיל לראות. אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין. אני לא מבין.
אז בהקשר הזה, צדקה תציל ממוות.
גרבל.
אתם רואים שצדקה תציל ממוות, זה נשמע כמו וורד כזה של כועסו חכמנו. בסדר? לפי הזוהר פה, צדקה תציל ממוות, זה לא וורד של סיפורי ילדים לשבת. זה עיקרון יסודי בתולדות הבריאה. שרגע לפני מבול, רגע לפני פסח, רגע לפני סדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא מזמן הזדמנויות לעשות חסדים, וזה מה שמוציא את, עשוי להוציא את העולם מהדינים, ולהביא ללידה ולהתחדשות.
אז איך אתה רוצה שלא נעשה חסד מתוך פחד? אתה אומר כזה דבר.
זה מאוד פשוט. אם את מפחדת, אל תעשי.
כאילו, אם את... אתה אומר עכשיו שכשדין מאוד גדול אמור ליפול לעולם, כדאי שלא הוא פותח לנצות ש... יאללה, הזדמנות אחרונה, אז יש איזה שהוא חסד, ואולי תציל ממוות. ואז כל פעם ש...
אבל אתה לא עושה חסד.
שלום, עמותה, נמנה.
אתה אומר, אולי זה...
אולי זה הזמן לדבר.
אז זה מה שאני מנסה להציע. אני מנסה להציע שכשאתה מפחד, אז אתה לא עושה חסד. זה לא קשור.
למה אתה מתאמץ?
זה לא חסד. זה מה שאני מציע לכם הצעה. תחשבי על זה בבית הזה. כשאתה עושה משהו, נתינה מתוך פחד אינה חסד.
מתוך אהבה, לא מתוך יראה.
זה לא יראה, זה לא יראה, זה פחד נפול.
זה לא רק מתוך פחד, זה גם מתוך אי נעימות.
זה אותו דבר.
אהבה למי?
אהבה נקודה. יש לך אהבה בלב, זה חסד. אין לך אהבה בלב, זה לא קשור, זה פחדים, מזה צריך להתגבר. זה בעצמו החטא. זה חטא, זה סתם, לתת מתוך פחד.
אבל אם אתה קמצן. לא, באמת, זה החולשה של...
אז תהיה קמצן. לא, לא, אז תהיה קמצן, תהיה קמצן. זה טוב.
זה טוב. אבל אולי תשמע שאתה צריך להתמודד.
תהיה קמצן. תהיה קמצן.
לא, אי
אפשר. למה? ככה. שאלת, נותן עצה. את רוצה שנעשה שיעור על העצה שלי לקמצנות? נעשה. אני מציע, אתה קמצן, תהיה קמצן. תהיה קמצן, זה טוב. אל תבחן. אולי, טוב, נו, אתם מושכים אותי לשם, אני אסביר קצת. חייב להסביר קצת? לא, אני לא, א', אני לא חייב כלום. אבל אני לא נותן מפחדים, אבל... אני בכל זאת אסביר קצת. יש משהו של... באופן נורמלי, יש לך...
סליחה.
יש לך את עצמך.
20 שנה... בעיה שבאמת מנסים לעצור, ועשית
פגע. רגע, אז הנקודה היא כזה. אני, יש לי גבולות, אני בן אדם. דינים זה לא דבר רע. דינים, יש צד של דינים, זה הגבולות והצמצומים של הקיום שלי. אני בן אדם, אני עייף. יש אנשים שאני לא אוהב, יש אנשים שאני כן אוהב, יש דברים שמעצבנים אותי, אני בן אדם.
נכון יותר כל זה?
שלב ראשון, עכשיו אתה לומד, כאילו כן, ואתן חסדים וזה וזה, מה אתה עושה? אתה מתחיל באלימות להילחם בנורמליות שלך, וזה דבר אלים, ומרסק אותך. אז שלב ראשון, בוא, שחרר את כל הדמיונות האלה על חסדים ונתינה, תרגע, ותהיה אתה, ואם אתה קמצן, אז תכיר בזה שאתה קמצן, ותהיה קמצן. עכשיו, אחרי שהסכמת לקבל את זה בכלל, אתה לא נלחם בעצמך, אתה לא מכסח את עצמך, אתה פשוט מסכים לקבל מי שאתה, עכשיו לאט לאט בעדינות, מתחילים טיפה להרחיב את הגבולות שלי, ולמקום הנכון, לא לפחדים, כי את הכסף הזה שנתתי להוא של העמותה הזאת, שאני יודע שגוזרים שם 95% קופון האלה שלוקחים את הטלפון, נכון? בוא תן את זה חסדים למי שאתה באמת רוצה, ולילדיך ול... כזה, מהפחדים האלה, אתה נותן לכל מיני נוכלים ושטויות וזה, אז כאילו מי הוא שיתקשר אליך, עשה לי טובה. זה סתם הונאות הכל. אז זה אומר, אבל עכשיו תרחיב את הגבולות שלך בעדינות, בהתאם ליכול, אחרי שאתה אוהב את עצמך וקיבלת את עצמך, עכשיו אפשר להתחיל להרחיב טיפה גבולות. אם לא, זה הכל איזה מין...
זה העבודה הראשונית שלך.
העבודה הראשונה, תהיה אתה רגע ותרגע. זה בעצמו הדינים, אני עושה על עצמי דינים. כן? אז צדקה לעצמי, תציל ממוות לעצמי, בסדר? ימים החידשה את המושג הזה, נתינה לעצמך. אז נתינה לעצמך זה צדקה. וזה מציל מלכסח את עצמך. כן?
אבל
אם
אתה
מתחיל
לעשות את זה,
אז
אתה
מתחיל
לעשות את
כן, אנחנו מכסחים את עצמנו עם דינים, ועל ידי במסווה של אני נותן לכל העולם, אני פשוט מכסח לעצמי את הצורה. מה יציל מזה? נתינה לעצמי. לך תאכלי שוקולד. לכי, תקחי 5 דקות, כאילו. מה? זה, לך, תעשה לעצמך משהו טוב, למשל. למשל, אתה עצבני, רבת עם כל העולם, אתה בדינים על עצמך ועל העולם, בסדר? לך תעשה לעצמך משהו טוב. אתה אוהב לראות קומדיה? עדיף קודם, לכם.
לא אפשר לתת לאחרים.
שוקולד? לעצמנו. אני חולק עליך. אל תדאגי.
מה אמרת?
לא, לא, לא. אני אומר, שלב ראשון, אתה בדינים, תעשה לעצמך צדקה. לך תעשה טיול בשמש, לך תראה קומדיה, לך תאכל במסעדה, תעשה מה שפותח לך את התזמורות. אתה תראה אחרי זה, החיים נראים יפים יותר. אז זה צדקה תציל ממוות. אתה, זה והוא, ומה עשו לי, וזה וזה, ואיך אני, ומה עשיתי, ולך, שתי קפה עם קצפת, לא יודע. כל אחד, מה שעושה לו זה, תעשה. תרגע. דקה, תציל ממוות. עכשיו, אתה גם יכול, להתקשר לחזק חבר. זה גם נכון. יש לך חבר בדיכאון, תתקשר לחזק אותו. תגיד לו, אל תדאג, יהיה בסדר, יש תקווה. כן, תתקשר. מי אני שיחזק מישהו עכשיו? מה זה משנה? תחזקי אותו, מה זה? אני אשקר, תעשה כאילו שאתה מבסוט, תתקשר, תחזק מישהו, אל תדאג, באמונה, הכל לטובה וזה. אתה לא מאמין לזה? לא נורא. תגיד, תראה שפתאום אתה מתחיל להאמין בזה בעצמך, וגם חיזקת מישהו, מה אכפת לך? לך תחפש איזה מישהו עצוב, תשמח אותו. לא בכספים, עזוב אותך. סתם, כאילו, לך תעשה בדיחה למישהו ברחוב, לך תעשה זה, תנגן, תעשה ג'אגלינג ברחוב, לא יודע, תעשה משהו. בסדר, אז... אז זה, אתם מכירים את הסיפור על הבת של רבי עקיבא? מי שלא מכיר חייב להכיר, רק הבאתי את זה ליתר ביטחון, כן? לרבי עקיבא אביה לברתא, זה מיד אחרי זה. לרבי עקיבא הייתה בת... אמרו לה חוזים בכוכבים. ביום ההוא שתיכנס לחופה, נראה לי, יקיש אותה נחש ותמות. אתם רואים שם במקור האחרון? בדף האחרון, במקור האחרון. תלמוד בבלי, מסכת שבת.
רבי עקיבא ידברת, אז הייתה לנו אותה בתימנית?
כן, בתימנית. ברבי עקיבא ולברתא, הייתה לו בת, אמרו לה הקלדאים, זה החוזים בכוכבים, אז מסתבר שרבי עקיבא היה מתייעץ עם חוזים בכוכבים לא יהודים. בסדר? מוזר מאוד, אבל ככה זה. אוקיי, או שתגיד אחרת, או שתגיד שרבי עקיבא לא היה דוס. ואם תקרא גמרא, אתה תראה שרוב החכמים לא היו דוסים, הם עשו דברים מאוד משונים. דברים מאוד משונים הם עשו החכמים בגמרא, ואנחנו כאילו... רוצים לסדר את זה יפה כזה, זה לא נעים לנו להגיד על רבי עקיבא ככה, אז זה, אני חושב שצריך, הוא לא מתביישים, זה לא פעם ראשונה שמופיע חוזים בכוכבים שמדברים עם רבי עקיבא, זה לא פעם ראשונה של חכמים ולא אחרונה, כן? אז זה מוזר, לא יודע, אתה מבין מה אני אומר? לא צריך הם היו משוגעים, מי שלומד גמרא רואה שהחכמים היו משוגעים, באמת, דברים, הם יושבים, יש סיפור, שהם ישבו ואכלו בערב שבת. ופתאום נכנסה השבת, והם היו באמצע הסעודה. אז שם גילו את ההלכה של מה עושים, כשהשבת נכנסת, כשהיית באמצע הסעודה, אז מכסים במפה, וזה משם השורש לפורים. מה שעושים בירושלים, אתה מכיר? עשיתי את זה אצל פיליפ, זה היה מזה כיף. אבל אתה אומר, רגע. חכמים ישבו, עשו סעודה, לכתחילה זה אסור להלכה בכלל, לשבת לאכול סעודה בזה. וואי! נכנסה שבת, מה עושים? טוב אחי, תחסת הזה, עושים קידוש, ממשיכים בסעודה. באיזה בית כנסת אתה היית מוצא שהחכמים עושים ככה? נהנים מהחיים, פתאום שבת נכנסת. אני לא מאמין. מה עם הריצות? מה עם הלחץ? עזוב, בוא, אפילו לא צריך לפנות את השולחן. לא צריך לפנות את השולחן, תחסת, תעשה קידוש, תחזיר חזרה, ממשיכים, בכיף.
חיים שעות.
הם לא היו מה שאנחנו מדמיינים. כן, אבל רוצים לעשות לנו איזה גרסה יפה כזאת של חכמים, זה בינינו, זה משרת יפה את השליטה הממלכתית, זה לא קשור לתורה. זה בסדר, אנחנו לא אוהבים, יהיה פה אנרכיה. אז אנחנו נצייר את חז"ל בצורה מומתקת כזאת יפה. זה אריזה יפה לשיווק. בסדר? זה משתווק טוב, זה עובד טוב, גם לא יהיה בלגן בבית ספר. אם תלמד את זה את הילדים, אתה יודע מה הם עשו בבית ספר, עשו בלגן. אז עזוב, בוא, תסדר להם את זה יפה. כל החכמים היו הולכים משמונה עד שלוש, היו בבית ספר, היו מכינים שיעורי בית, כאילו זה מה שהם היו עושים, וגם אתם. בסדר? זה רק בשירות השליטה, זה הכל. סליחה שאני אומר את זה, אבל זה... אמרתי היום לבן שלי, מה? אין לי בעיה שתכתוב במבחן מה שהמורה רוצה לשמוע. רק תבין שאתה משחק משחק, שלא תחשוב שזה קשור ללימוד תורה. כאילו אמר לי, טוב, למדנו איזה דף שהוא קיבל מבית ספר. למדנו איזה דף שהוא קיבל מבית ספר, ואז אמרתי לו, אני לא חושב שזה נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, אבל אני אומר לך עכשיו מה שהרב רוצה לשמוע. זה מה שנכון, צריך לכתוב במבחן. אמרתי לו, בסדר, אתה רוצה, אין בעיה. אני שיחקתי את זה הרבה שנים, הבנתי מה המורים רוצים לשמוע, וכתבתי להם את זה. אבל אל תחשוב שזה קשור ללימוד תורה. לא קשור. בסדר. ואמרתי לו גם... אז קודם כל הבן שלי אמרתי, יודע מה, אולי אני אכתוב שיורידו לי ציון. ושתיים אמרתי לו, ואם אני הייתי המורה שלך, על זה הייתי נותן 100.
כן, דווקא.
אבל עוד חזון למועד. בסדר.
הוא צריך להיות
חכם. טוב, אז. טוב. מה?
זה סרטי
פויטסטר.
אתה מכיר את הסרט הזה?
איזה?
זה
סרטי פויטסטר. כן, נכון. אני מאוד אהבתי את הסרט הזה, באמת. באמת מאוד אהבתי את הסרט הזה. פשוט באיזה יום רציתי להראות אותו במכינה כסרט השראה. ואז הזכרתי, ראיתי את זה, אמרתי, אין שם שני משפטים בלי ערימות של זבל, אבל הסרט באמת היה מלא השראה. טוב, אז בקיצור, החוזים בכוכבים אומרים לרבי עקיבא, ביום שהיא תיכנס לחופה, יקיש אותה נחש והיא תמות. עבד איגה מילתא טובה. רבי עקיבא מאוד דאג מזה, כי הוא ידע שהחוזים בכוכבים הם רציניים, ויש צ'אנס שזה יקרה. ההוא יומה, שקלת למחבנת, דצת בגודה, איתרה מיטיב בעין הדחיביה. באותו היום, היא הלכה לחדר אחרי החתונה, לקחה את הסיכה של השיער שלה ותקעה אותה בקיר. סתם, קיר מקום לשמור את זה. היא לא ידעה, היא הכניסה את זה בראש של הנחש והנחש מת. בבוקר היא הוציאה את הסיכה ופתאום יוצא נחש, מת. ואז אבא שלה קלט שבאמת הנחש היה שם, אבל איכשהו היא ניצלה ממנו. אמר לה אבא שלה, מה עשית? אמרה לו, בא אני לחתונה, נדמה לי, לא יודע, בפניה. זה הגיע אני לחתונה וקרא בדלת, היי, אני רעב. וכולם היו עסוקים בסעודה, ואף אחד לא שמע. בטח, כולם היו עסוקים במופע זיקוקים, במפיות היפות, מי יחזיר את המנה, מי שם 500 שקל בכרטיס אשראי, מי זה, מי קיבל מנה שהוא מבסוט, לא מבסוט, מה היה מנה ראשונה, מה היה מנה שנייה, הרב שלמה בנעים. סבבה, היה צוחק על זה. אומר, פעם היו פותחים שולחן לעניים בסעודה. היום אתה הולך, מתלונן, למה דפקו לך רבע עוף ולא זה, והיה כינוח פר ודפוק. אז אומר, כולם היו עסוקים בפוזה, ואף אחד לא ראה שיש אני רוצה לאכול.
זה נכון, שבארץ הכינוח הוא דפוק.
אצל החרדים לא זה ככה? אלה שולחן
יכול להיות שכן. הם זה, תשמע, יש כמה מסורות יפות שהם שומרים שם. קיימנה. ואני הלכתי אליו, ואני נתתי לו את המנה שלי. בסדר? אמרה הקלה, היא הייתה סוציאליסטית. אז היא נתנה לו את המנה שלו. אמר לה, מצווה עבדת. עשית מצווה. ורבי עקיבא יצא ודרש, וצדקה תציל ממוות, ולא ממיתה משונה, אלא ממיתה עצמה. זאת אומרת, לא שזה רק הופך לך את המוות לפחות גרוע או יותר נעים, אלא זה ממש מציל ממוות נקודה. כן, אבל גם פה אתם רואים שזה לא שהוא אמר לה, תראי, יש גזירה, אז מהר תעשי מצוות, תנצלי, אז הגיהנום בדרך, אלא היא עשתה את זה בטבעיות, זה לא היה מזה פחדים כאלה. היא אמרה לו בטבעיות, היה שם אני, זה מסכן. כן, אף אחד לא שמע אותו, כולם, אולי גם אבא היה עסוק, כן, מעניין, גם אבא לא ראה, היה עסוק עם החבר'ה, דרשו דרשות בדברי תורה וזה, רק הבת ראתה שיש איזה מישהו בדלת.
אתה לומד
כך
חובה לאחרים, הייתה זכות לראות את החבר'ה.
טוב, צודקת. אני בא להדגיש שיש משהו חזק בזה שזה לא רבי עקיבא ראה את זה דווקא, זה הבת שלו. בשביל ללמד עליה זכות. טוב, רואה, בקצה השני. בסדר, את לא רוצה שנוציא את רבי עקיבא, בסדר, היא מרחמת עליו. אני רוצה רק להעלות את קרנה של ביתו. טוב, זה שאלות בינתיים, תוספות, זה. כן. אז הנושא הזה, אני חושב שזה קשור לפסח, כל דכפין יתה ויכול, נכון? רק ככה אנחנו פותחים את פסח. לא יודע אם אנחנו מזמינים אורחים, בסוף אתה נסגר. יש שני צדדים בפסח, שכל אחד יושב עם השה שלו, עם הבית שלו, יש את הנקודה הזאת, ויש את הנקודה של כל דכפין יתה ויכול. עם זה פותחים, זה מציל אותנו מהדינים של פסח, איזה מימד של חסדים. זה מה שמאפשר את ההצלה פה.
סליחה, אבל כל דכפין הוא קצת צחוק, בגלל שזה ציוט. אנחנו בבית שלנו, הכל סגור, ואנחנו אומרים, מי שרוצה, זה כבר נגמר. מי שצריך באמת, הוא כבר היה, הוא כבר בבית כנסת. זאת אומרת, הוא היה בבית כנסת.
אתה צודק, זה צחוק, הגיע הזמן שנתחיל לעשות דברים ברצינות, נכון? זה נחמד, זה להגיד. אבל אם אתה תופס באמת, מה שמציל אותנו כעם ישראל, זה החסדים. זה נכון שבפסח אתה לא שומע את זה כל כך בפסוקים, בפסוקים, תיכנס לבית, סגור את הדלת, תשים את הדם על המשקוף וכו' וכו'. אבל...
הכל יפין, אני צריך להגיד את זה בבית כנסת, לא בבית.
אז יאללה. אז יאללה. תראו, אנחנו עושים קמחא דפסחא לפני כל חג, אנחנו עושים איזה נתינה, טוב, זה כבר אולי מוגזם הסיפור של העץ של אברהם, טוב, איך אנחנו מחזיקים בראש, 9 כבר עברנו שעה וחצי, אז זה כבר תומת שנראה לי, אז בואו נראה אם אפשר לסגור את זה עם ה... טוב, אתם תקראו בבית, אתם תקראו בבית את יש פה משהו שגם אתם שאלתם על למה כל כך חשוב העץ, אז הם מקשרים את זה לאדם הראשון, שהיה מדובר שם בעץ החיים, שדרכו אברהם היה מטהר את האורחים עם המים, ובודק אותם עם העץ, ומנסה להכניס אותם תחת האילן של האמונה הקדושה, שזה עץ החיים. תקראו בבית, זוהר מעניין, אולי נפגוש אותו בהזדמנות. תוספות, תיארות, סיכומים. לא, כלום. נו, זרקו לי פה איזה עצם.